בהקשר ליום ירושלים, דרך בהתבוננות, באמת בסוגיית משיח בן יוסף, משיח בן דוד, שזה משיק באמת לסוגיה שגם עסקנו בה בשיעור הקודם לפני ערבית, על היחס בין לאומיות למוסריות. אז בואו נראה, אורות ישראל פרק ו', פסקה ו'. במשיח בן יוסף מתגלה התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמה. אמנם התכלית האחרונה אינה התגדרות ההתייחדות הלאומיות בלבדה, כי עם השאיפה לאחד כל באי עולם למשפחה אחת, נקרא כולם בשם השם. ואף על פי שזה צריך גם כן מרכז מיוחד, מכל מקום, אין הכוונה כולה רק המרכז, כי עם פעולתו גם כדי לכלל הגדול. וכשצריך העולם לעבור עניין הלאומיות אל הכללות, צריכה להיות גם כן כן הריסה לדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עם המגרעות של אהבה פרטית יתרה. על כן עתיד משיח בן יוסף להרג, ומלכות אמיתית וקיימת תהיה משיח בן דוד. כן, אז משיח בן יוסף מבטא את הרעיון הלאומי. מצד עצמם, רואים את המשפט, התכונה של לאומיות ישראל מצד עצמם. מצד עצמם הכוונה, מצד ההגדרה המיוחדת שלנו, שאנחנו עם לפני עצמו, נבדל ולא אחרים. אנחנו לא מדגישים בהקשר הזה את הכלל אנושיות, האוניברסליות, מדגישים את זה שאנחנו עם מיוחד. אבל יש חיסרון בזה, כי המטרה היא לא באמת להישאר רק עם, המטרה היא לאחד את כל באי עולם, משפחה אחת, לקרוא כולם בשם השם. ואומנם צריך מרכז מיוחד, לא התבטל מושג של עם, בוודאי לא של עם ישראל, אבל באמת העם לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא המטרה שלו היא להשפיע על כל העולם כולו. ואז הוא אומר שצריכה להיות מעבר מהלאומיות אל הכללות. ובמעבר הזה תהיה הריסה אל הדברים שהושרשו מצד הלאומיות המצומצמת, שיש עימה המגרעות של אהבה פרטית יתרה. אז מה שמסרו לנו חכמים, זה הוא מביא במשפט הבא, שמשיח בן יוסף ייהרג, אז הרב פה נותן פשט, שהצד הלאומי, שמדגיש רק את הלאומיות, שהיא לא מחוברת לכל העולם, אלא יותר מכונסת בתוך עצמה, הצד הזה יצטרך להתבטל, ולעבור באמת לנקודה יותר רחבה ויותר גדולה, שהיא כוללת באמת את היחס של ההשפעה של עם ישראל לכל העולם כולו. וזה משיח בן דוד. ומסתם גם בסברה, אני צריך להוסיף בהירות, שיש, כשהרב מדבר על המשיח בן יוסף, במאמר המספד בירושלים, אז יש צד שמשיח בן יוסף הוא דווקא כביכול יותר שייך לממד העולמי הבינלאומי. למה? כי הוא יותר, נקרא לזה, נמצא במגרש הזה, נמצא יותר בשפה ובכלים של העולם. מה שהרב שם אומר, שהוא בונה את הקומה של החול. אז הקומה של החול היא צריכה גם לקחת אולי אפילו תכסיסים של תכסיסי מלכות, דיפלומטיה, כל הדברים האלה. נגיד הרעיון של הרצל, כן, כל ההופעה של הרצל זה בעצם להיכנס למגרש הפוליטי הבינלאומי ולדבר בו וליצור קשרים כדי להגיע לאיזושהי מטרה. אז משיח בן יוסף כביכול נמצא שם. אז זה דווקא צד שמשיח בן יוסף הוא יותר כביכול מעורב בין האומות. ומשיח בן דוד הוא יותר עוסק בצד הפרטי, ככה ביטויים במספד בירושלים, כאילו בדבר המיוחד שלנו, בזה שאנחנו לא סתם עם רגיל, בזה שאנחנו עם נשמה, עם תורה, עם רוח. אני חושב, באמת, בשטחיות אתה יכול לחשוב שהפסקה הזאת ומה שכתוב במשפט זה לא אותו דבר. אבל יש סדעת רבה, כלומר, באמת משיח בן יוסף מדבר באותה שפה ובאותה מושגים של האומות, אבל עד רבה, דווקא בגלל זה, אז הוא נכנס גם לאותה ממדים ששם באמת הלאומיות היא מצרנית לאוניברסליות. משיח בן דוד הוא מתרומם מעל זה. והוא באמת יוצא מהגבולות וחוזר להיות מה שכתוב בכוזרים, שישראל באומות כלב באיברים. אז על זה משיח בן יוסף ייהרג. אז למה הוא ייהרג? כי יהיה בעיה עם הלאומיות המצומצמת. זה מתקשר לפרשה שהזכרנו בית גם בשיעור הקודם, שאחאב, מלך ישראל, הוא בעצם נמשל למשיח בן יוסף. ככה רב המספט שם אומר. שבתרגום של רב יוסף, שאמרו, אם היה תרגום מדי יקרא, לא היינו מבינים מה שכתוב שם, והיום הוא יודע המספט בירושלים, אז כתוב שם שהמספט יהיה כמו המספט של אחאב בן עומרי ושל יאשיהו. יאשיהו כאילו משיח בן דוד. אחאב בן עומרי מבחינה של משיח בן יוסף, קום מבית אפרים, והמספד היה שכל כוח לא היה לו את הצד השני, מה שהרב שם במספד. כל כוח היה, באמת, ובזה באמת יש פה הסברה קצת שונה. שלמה הוא נפל? כי הוא לא היה מקושר אל התורה, לא היה מקושר אל הקדושה. זה הייתה נפילה אז, וזה גם הרב מרמז שם, שזה נפילה גם המשברים שיש היום. אבל לפי המאמר הזה יש עוד הסבר למה. למה אחאב נפל? בגלל שהלאומיות הצרה לא תופסת. ואז זה מתאים שכתוב לפני כן שאחאב לקח את מלך ארם וניצח אותו, ואחר כך מלך ארם דיבר אליו בשפת חלקות ואמר, הנה ידעתי כי מלכי ישראל מלכי חסד הם, והוא שחרר אותו. ועל זה הוא נהנש אחר כך, שאמרו לו, מתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. אז למה אחאב שחרר אותו? הוא לא היה מסוגל להיות מתגדר בלאומיות הצרה מצד עצמה. כלומר, היה בתוכו איזה ג'וק שלא נתן לו לגמרי לנצח. למה אפשר לנצח? כי יש באמת, יש באמת איזה קושי להיות רק בלאומיות. והקושי הזה, האדם היהודי, האדם מישראל, שבסופו של דבר, עם כל משהו היה נפול, לפחות בהתנהגות, מצד העבודה זרש, אבל גם מאיר בו הנקודה הזאת, ולכן הוא לא יכול להיות עד הסוף במלחמה, כי זה כאילו אוכל אותו מבפנים. באמת, התיקון שלו זה אם היה מואר בהערה של הנשמה, ואז עוד רבה זה היה נותן לו כוח להילחם, כן? אבל כיוון שמשיח בן יוסף, לפחות לפי שהדברים פה נדרשים, מבטא את הלאומיות המצומצמת, אז הוא באמת בדיוק נופל בזה. כלומר, כאילו, הוא נופל באהבה פרטית יתרה, אבל חלק מהנפילה היא שבגלל האהבה פרטית היתרה, הוא מרגיש לו בסדר איתה. ולכן הוא בסופו של דבר לא מסוגל לעשות את המלחמה. ומלכות אמיתית וקיימת, תהיה משיח בן דוד. אפשר להזכיר שאולי כזה קשור גם למה שכתוב על שאול, שגם שאול הוא מבנימין, גם שאול הוא מבני רחל, זה גם שייך לבית יוסף. לפחות איך שרגלים לומר, הכישלון השני היה במלחמת עמלק, שהוא לא הולך עם המלחמה הזאת בשלמות, שהוא חס על הגג וחס על הצון, וכאילו כנראה באמת לא היה שלם עם לפחות המאמר הידוע שאומר כל המרחם על אכזרים שופעו שמתאכזר לרחמנים, אני אמר בהקשר הזה, שהיה כביכול רחמנות ביחס לצדדים דברים בעמלק, ואחר כך היה בהיפוך מזה בנוביר הכהנים. אז שוב, אז יכול להיות שזו אותה בעיה. כאילו מה שקרה בנוב, אולי כל הסיפור שמה, הוא מבטא דווקא באמת את הצד המצומצם שיש כאן. יש כאן איזושהי מלכות, שכמו כל מלכות, זה באמת הטבע של מלך, שהוא באמת מאוד מאוד מתאמץ לשמור על המלכות, על הכוח של המלכות. וזה מביא לפעמים לכוח, לאכזריות, אבל מצד שני, כאילו, יש כל הזמן משהו בתוכו שלא נותן לו, כיוון שהוא מרגיש לא שלם עם זה. מול דוד זה בצדק, כן, במקומות שהוא כאילו פתאום נעצר, אבל מול המלך זה כישלון, כי באמת הוא נצטווה לעשות את זה, ולא. אבל שוב, זה כישלון שבא ממקום עמוק. באמת, מזה שכשהדברים נתפסים כלאומיות מצומצמת, אז באמת אין כאן את החלק הנוסף, ואז באמת יש הרגשה של חוסר שלמות עם זה. עכשיו פה, באמת הרב, עכשיו, ודאי לכאורה כבר פה אפשר לומר ולקשר את זה לעניין של יום ירושלים, שאם היינו חושבים מה זה ירושלים ביחס למשיחים, ירושלים זה ודאי דוד. משיח בן יוסף, בזמנו זה היה רפרים, שכם, יכול להיות שהיום הייתי שתהיין שותים מפתפורי, הייתי אומר תל אביב. כן, משיח בן יוסף זה כאילו הלאומיות, לפי ההסברה של הרב, אבל אני ככה, אפילו הרגשה קצת לא נוחה, כי אנחנו מדברים ביסוד שביסוד, מהיום שלא, מפה גם כן נוסעים. לא נוסעים. מה? מהישיבה או בכלל? יש גם החבר'ה שנוסעים. טוב, לא ניכנס לזה, אבל בכל אופן, אז יסוד שביסוד, יוסף הצדיק, ויש מושג נוסף של יוסף, כמובן, שדיברו עליו בספרי החסידות, אני מדבר בממשלה של הרב, דווקא כן מתאימה למה שהיה במציאות של דורות ישראל, כן, שאול לעומת דוד, ממלכת ישראל לעומת ממלכת יהודה, ממלכת אפרים קראו לה. זה ודאי מתאים לתיאור הזה שכאילו יש פה את היסוד היותר ממלכתי, מדיני, אבל חולי יותר, לא פחות מקדש, ירושלים. אז באמת, יום ירושלים, מפגש עם ירושלים, זה התחלה של הערה של אורות של משיח בן דוד. ומשיח בן יוסף זה כאילו באמת הקיום המדיני הלאומי באופן פשוט. באמת, אני זוכר שקראתי בידותי, עכשיו צריך לקרוא את זה שוב, שבמלחמת השחרור רצו להיכנס לעיר העתיקה. העיר העתיקה הייתה במלחמה קשה. ויש שם הרי גם תושבים יהודים שגרו שם, בעצם נשיהם וטפם, ממש היו בתוך המלחמה. ממש ברגע, אני חושב שממש כשהם נכנעו, אז נתנו לאנשים לילדים לצאת ולקחו את הגברים בשבי. באמת נדיר דבר כזה, בגלל שהלגיון היה קצת יותר מסודר בהשפעה הבריטית. אז בכל אופן, שבוע אולי לפני הנפילה או שבועיים, אז הפלמ"ח פרץ דרך הר ציון, כאילו כבשו את הר ציון, ופרצו בחומה דרך שער ציון, ומחלקה נכנסה וחברה עם מגיני הרובע היהודי. הייתה שמחה עצומה, אבל לא, נכון שגם כשקראתי את זה בספרים ככה על הנוער, לא יודע, טוב, הם היו צריכים ללכת. אז המלחמה המשיכה וזה, אחר כך גדלתי, שאל את עצמי, למה היו צריכים ללכת? מה היה חשוב להם לעשות? שזה נכון שהיה צריך להילחם שם, לדרך לירושלים, מלחמה מאוד קשה, כל הזמן. אבל עדיין, אז קראתי שוב, אז גם, כאילו היה שם ויכוח אפילו אם את הדבר הזה לעשות, כי התפיסה הייתה שאפילו אין לנו כוחות לזה. עשו את זה ונתן להם איזה חמצן לעוד כמה זמן, גם אוכל, אספקה קצת הביאו להם, אבל אז אחד המחשבות והשרות, אני חושב שיש פנים את זה יותר ברצינות, מאוד סיבות, שהייתה פה גם איזושהי החלטה, שכאילו לא רוצים להסתבך עם האזור ה... עם הוותיקן הזה, ככה, אמרו שאמר איזה, נכסים את זה לבן גוריון או למישהו, שכאילו לא ידעו איך לאכול את המקום הזה. וגם באמת בשלבים אחרים, שהיה כבר יתרון הצבאי שלנו התגבר, יכול שהיה אפשר לקחת את ישע, ולא. אז לא הלכו עם זה עד הסוף. זאת אומרת, היה נוח בעצם להיות עם איזושהי מדינה, שמתפקדת כמדינה נורמלית, מדינה בין המדינות, מדינה מודרנית, חדשה, יחסית, כן, למרות שמה שהיה אז בשנות ה-60 וה-70 מדינה כמו פרה-היסטוריה לעומת דברים שיש היום. אבל במושגים של אז, מדי מדינה מתקדמת, צופה קדימה, בונה איזושהי חברה מהסוג הזה. ובתת מודע לפחות, ואולי גם ברמה מסוימת גם אפילו הכרעה מבצעית, הייתה מחשבה, לא רוצים לדרוך על ה... מוקש הזה של כל האזורים שמיד מחזירים אותנו 3,000 שנה אחורה, כן. תראו, נורות ש... ודאי שגם צפת וגם חלקים אחרים בארץ ישראל הם רבי משמעות, אבל אף על פי כן, ירושלים, חברון, שכם, זה משהו אחר. מה גם שבאמת בצפת גרו יהודים ברצף. חברון גם, נכון, הרבה. אבל בצפת עוד גרו יהודים באותה תקופה, פתשח. אז ממילא היה איזה, אפשר לומר, בתת מודע, בהשגחה, וגם איזושהי מידה של החלטה, לא נתעסק עם הממד הזה של הקודש, להישאר באמת כמדינה פוליטית. באמת יכול להיות שאם הקדוש ברוך הוא היה מסתכל על זה מצד מעשינו, מצד הראויות שלנו, אז עד שהיינו יכולים להפשיל ממדינה, מדינת ישראל, רגילה כזאת, נורמלית, עד להגיע למגע עם המקומות האלה של התנ״ך, יכול להיות שצריך לעבור עוד הרבה זמן. אבל חסדי השם, נגעת השם, כמו שרפצות אומר, מעט השם היית זאת, היא נפלט בעינינו, אמר את זה על חלוקת הארץ, אבל יכול להיות שגם זה שהארץ התאחדה, באופן שהעם עוד לא יודע איך לאכול את זה, בכל הארץ, תלוי מי בעם ואיזה חלק, אבל יש ודאי קושי כזה, זה גם מעט השם היית זאת, וזה כאילו הכריח אותנו להתחיל להתעסק עם האורות של משיח בן דוד. ודווקא האורות של משיח בן דוד פתאום שמים סימן שאלה מאוד גדול על הלאומיות הפרטית המצומצמת. כן, שפתאום השאלות האלה שאולי נקרו גם לפני, אבל מנקרות בצורה הרבה יותר חריפה. וכמו שאנחנו רואים ושומעים גם בזמנים האחרונים. נראה עוד פה. שיש פה באמת איזה ביטוי שהרב מזכיר בשני מקומות, ועל עוד דבר הוא. במאמר דעת אלוקים, הרב אומר, העסק האידיאלי להרחבת דרכי השם מצד אור החיים, ההתאמה וההשוויה הנצחית ומוצאת בקרבה ומה כולה אליהם, הוא מפנה מקום לתביעה תמידית של דעת אלוקים, ולתורות גבורה לאומית למטרה הנצחית שלה. דוד מלך ישראל חי וקיים. ויעש דוד שם, דוד שמע דקודשא בריך הוא. המטרה שמתאחדת עם החיים הכלליים, לא תעשה תסקה הרי, לא תשים את היחס האלוקי לאיזה מקצוע מיוחד בחקירה, כי לא דבר ריק הוא מכם, כי הוא חייך, נחלת יעקב בלי מצרים. אז מאמר דעת אלוקים הרב מעריך לדבר על לעומת תפיסה ילדותית, תפיסה שיש בה קטנות, שפוגשת את הקדוש ברוך הוא כעצמות, בלי להבין ולדבר ולחשוב על היחס שיש בינו לבינינו, על התארים האלוקיים, על איך שהמפגש עם הקדוש ברוך הוא, הופעה אלוקית מהירה לאדם את הדרך, מהירה את כוחות המוסר שלו, את כוחות היצירה שלו, את השמחה שבתוכו, גם מובן האישי ועוד יותר מובן החברתי והלאומי. אז יש את המבט הקטן שפוגש באמת רק את אלוקים כאיזו עצמות מופלאה, אבל בלי שום יחס אלינו, וזה גורם לכל מיני טלטלות המבט הזה. ויש את המבט הבושל יותר, המשל יותר, המוגר יותר, שזה באמת ההליכה בדרכי השם. היחס לאידיאלים האלוקיים. קצת מה שכתוב, אני חושב, אחרי חטא העגל, קדוש ברוך הוא גידל למשה רבנו 13 מידות. 13 מידות זה דרכי השם. כאילו, המפגש עם אלוקים בלי הדרכים שלו, מפגש באמת שהוא לא מאפשר לאדם לקיים את הקשר הזה באופן תמידי. ואז זה גורם לו בסוף לנסות להקטין. אחרת הוא לא יכול לעמוד מול זה. כי זה נתפס לו כדבר רחוק, זר, מאיים, במושג האלוקי. ברגע שהוא מתרומם להבין שהמושג האלוקי הוא מאיר את הדרך, מאיר את אותנו ללכת בדרכיו, רחום, חנון, הרפיים, הרב חסד, באמת חיים שלמים נבנים בתוך המפגש עם הקדוש ברוך הוא, חיים של טוב וחסד. של משפט גם, של צדק. אז זה באמת מפגש נכון, שבונה את החיים. ואם נגיד את כל מה שאמרת עכשיו בצורה קצת יותר חדה וקצרה, אז אפשר לומר שהמבט המצומצם הוא מנתק בין העניין הדתי לעניין המוסרי. יש אלוקים, אין בינו קשר למוסר. המבט הרחב, מה שהרב קורא לו דעת אלוקים, הליכה בדרכי השם, האידיאלים האלוקיים, זה להבין את הקשר בין אלוקים, בין הדתיות, בינו, בין הדתיות, בין היחס אלוקים לבין המוסר. שזה לא היה כל כך מובן מאליו. שיש קשר בין ה... מה שקוראים לפחות הצד הדתי, או, או... האמונה, הקרבת אלוקים, לבין המוסר. וקצת ראה לזה שהרב ציודה בצמח צבי, הוא כתב מכתב למי? אולי לברנר. כתב אותו מאוד צעיר. היה ב-16 אולי. כתב הראשון, אני חושב. אז הוא מספר לסופר ברנר על הספר החדש שאבא שלו, הרב, רצה מוציא, עקבי הצאן, וקצת מתאר את המאמרים. האמת, שם הוא מאיר שהמאמר דעת אלוקים הוא איזושהי תגובה לדיון של הרמן כהן. שהרמן כהן עסק בשאלה הזאת. היחס בין הדת למוסר, שזה גם הוא טען טענה עקרונית כזאת, אם כי בלי כל הממד הפנימי, כן, היה כל מיני שיותר מסקיל כזה, מהמסקילים, אז יחסית התקרב, אני חושב, אבל הוא טען שזה אולי החידוש של היהדות, שבאמת... לא שעד רבה. כמו המקטרגים, ויותר ממה שיש במקומות אחרים, היא המקור למוסר, וכל ההבנה העמוקה של היהדות מובילה למקום הזה. אז מה שכתוב פה בפסקה, שמי שייך לדבר הזה, דוד מלך ישראל. ויעש דוד שם, דוד שמע לקודשא בריך הוא, אני חושב שהביטוי שמע, זה שהוא באמת עוסק לא רק בעצמות, אלא כאילו בהופעה האלוקית, בשם. מאיך שזה מתגלה בעולם, מתגלה ביחס אלינו. שזה כל העניין של הליכה בדרכי השם. ודוד עושה משפט מוצדקה לכל עמו, ויאב על הצבא. הנה, זה באמת מופיע מיד הפסקה הבאה. אז שוב, זה משלים את מה שאמרנו. שאצל משיח בן יוסף, יכול להיות שזה כאילו בנוי בשתי קומות, שוב, הופעה מצומצמת שלו כמובן, זה מופיע בשתי קומות שלא כל כך מתחברות. יש כאילו את הקומה הלאומית והחברתית, ויש גם לא, עניין של יחס לשמיים, אבל החיבור הוא לא פשוט. ויש התנגשויות. מה שקורה נגיד בין הנביא לבין המלך, רואים כמה פעמים התנגשויות. דוד, לא ביטו לדבר השם. דוד, אצל דוד הדברים מתאחדים. זה ממש העניין של דעת אלוקים, שהליכה בדרכי השם. זה מתקשר לעוד פסקה מפורסמת וידועה, שיכול להיות שבימינו צריך לקרוא אותה גם לכיוון השני. ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה, בארץ ישראל, לחזק את גופם בשביל להיות בנים ומצי כוח לאומה, היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות הבלטת האור האלוקי בעולם, ואין גילוי אחד עומד ולא חברו כלל. ויעש דוד שם, ודוד עושה משפט וצדקה לכל עמו. כן, זה כמו שהזכרנו מקודם. שהלוויאס דוד שם, שמע לקודשא בריך הוא, זה גוף ההליכה בדרכי המשפט והצדקה. וכל זה נותן כוח לעם. ויואב בן צרויה על הצבא. אומר, מה נותן כוח ליואב בן צרויה להיות על הצבא? או מה נותן כוח גם לעשות ייחוד? זאת אומרת שזה נכון בהקשר של המשפט הזה. מה נותן כוח לייחודים הקדושים שעושה דוד? זה שיואב על הצבא. ולא ננש אבנר, לפני שעשה דמם של נערים שחוק. אבל שיצחקו הנערים לחזק כוחם ורוחם, של גבורה תאומה בכללה, עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה כעלייתה על ידי שירו ותשפחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אלא שעל ידי הכוונות העליונות עולה הנשמה הפנימית, ועל ידי המעשים המאמצים את הגוף, את גוף היחידים לשם הכלל, עולה הרוחניות החיצונית. אז אם הנערים צוחקים, הכוונה, אני חושב, עושים משחקים והתעמלות, בשביל לחזק כוחם ורוחם של גבורת האומה בכללה, אז זה עבודת קודש שמעלת השכינה מעלה מעלה. סתם, מה הרב התכוון? חשבתי פעם, שקראתי פעם את הביוגרפיה של הרמטכ"ל אסקוב, אז זה מסופר שמה שלפני קום המדינה, אז היו עושים בבתי הספר של המושבות וכולי, היו עושים שיעורי התעמלות, שבאמת השיעורי התעמלות בעצם כללו אימונים צבאיים מוסווים. היה להם, קראו לזה קפאפ, בראשי תיבות, לא יודעים ככה, הם כינו את זה, אבל קרב פנים אל פנים עם מקלות, הם כאילו מתאמנים איך לתקוף, להגן וזה, כדי שיהיו... שיהיו חבר'ה שיכולים לכם. וזה ודאי, עובדה, הוא גדל שם, וכנראה עוד כמה שאחר כך בפועל השתתפו במלחמה, אחר כך הרבה מהם היו בהגנה, עוד לפני המלחמה של תש"ח. ודאי גם יצר תודעה של הערכה של העסק הזה, שכאילו לפתח את ה... נייצר איזה דמות של יהודי, שלא מובן מאליו, שהוא זקוף קומה, שיש לו כוח, שיש לו שרירים. ו... אז על זה הרב אומר, נראה לי פשוט שדווקא, מה הוא מתכוון, משחק כדורגל? לא יודע, הוא מתכוון לשיעורי התעמלות האלה. אם כי גם משחק ספורט, כשזה המטרה, אני לא שום מדבר על המטרה, כשזה לחזק את האנשים בשביל גבורת האומה, אז בסדר. אז זה מעלה את השכינה מעלה מעלה. קלייתה על ידי שירות תשבחות, שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. אלא שידי הכוונות העיונות עולה הנשמה הפנימית. וידי המעשים המאמצים, זה גוף היחידים, לשם הכלל עולה הרוחניות החיצונית. באמת אחרי זה, שאלו את הרב, איך אומר דבר כזה, מרחיק לכת, חריף. זה אומר שיש לו ראיות, שאלו אותו אם יש לו מקורות לזה. זה אומר שכתוב, על בנייהו בן יהודה, שהוא יקע את הארי בתוך הבור ביום השלג, נכון? ודרשו מזה שהוא תנה ספרא דבריו ביום הדסיטבה. כן, שהוא למד ביום גשום. זאת אומרת שקשה ללמוד, קשה להתרכז. מה? אני אסמין
שזה יום קצר יותר, שיש לו פחות זמן.
בגלל הזמן?
כן.
טוב. אז שהחז"ל דורשים שזה כאילו קשור להתעלות בתורה. אז הרב אומר, כמובן זה בעצמו לקצת חידוש, אבל שאדרבה, הם כאילו מרמזים לנו שיש קשר בין הפשט, שהוא נלחה עם הארי בתוך הבור ביום השלג, לבין הדרש שהוא עסק בדברי תורה גדולים. שזה מחזק את זה. פה אני צריך לומר שזה דו צדדי, שבאמת מהפסקה הזאת, על ההתעמלות, נראה שהרב מדבר באמת גם מתוך ההשגה הפנימית, שההתרחשות הזאת של העובדה שיש בחורי ישראל, שהם חוזרים להיות עם עוצמה, עם כוח, עם הון, שהם כאילו מנסים ככה לחדש את מה שהיה בזמן לוחמי בר כוכבא, ובזמן חילותיו של דוד וכולי, שזה פותח פתחים לדברים מאוד מאוד עמוקים וגדולים שקשורים לאנשים שעוסקים בכוונות. הוא אומר את זה מתוך השגה פנימית, כאחד מן היחידים האלה. אבל אפשר להגיד שעברו 80 שנה ויותר, וזה גם לכיוון השני. אפשר להגיד, הייחודים, שהמייחדים הגדולים מייחדים, זה נותן כוח לבנים להיות אמיצי רוח, זה נותן כוח לבנים להיות אמיצים בשביל האומה, ולהיות גיבורים, ולהיות עם אומץ לב. מה?
זה
הגמרא
עם דוד ויואב,
שכל אחד מחזק את השני. כל מה שכתוב בחז"ל, שאלמלא דוד לא היה את יואב, אלמלא יואב לא היה את דוד. אני חושב שהפסקה הזו מדגישה את מה שיואב נותן לדוד, אבל באותה מידה מה שדוד נותן ליואב. כאילו דוד נותן ליואב את הכוח. מאיפה יש כוח להילחם? בגלל הייחודים. וזה שוב. כי למה? וזו הפסקה הקודמת, שבראש, מה שקראנו היום בהתחלה, שבריאה שיש לנו לאומיות, שיש בצד מצומצם, שהיא כאילו לאומיות פרטית, דהיינו, בלי הייחודים העליונים. הייחודים העליונים זה לאחד את כל העולם. אז היא צריכה לעבור מן העולם. קודם הסברנו שחלק מה... הסברנו שחלק ממה שהיא עוברת מן העולם זה לא תהליך חיצוני, תהליך פנימי. שהיא לא יכולה לסבול להיות במקום כזה. תמיד החרבה, תהליך של איזשהו בירור פנימי ביחס ללאומיות הזאת. ומה שנותן לכוח להתקיים זה דווקא הייחודים העליונים. זה הידיעה שאנחנו לא נלחמים סתם איזו מלחמה פשוטה, סתם איזו מלחמה של קבוצה נגד קבוצה, של ג'ונגל כזה, שכל אחד צריך להגדיל את הכוח שלו על חשבון השני. לא, זה משהו אחר. נלחמים על, 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 על מלחמת השם. מלחמת השם זה מלחמת ויעש דוד שם, אשר היינו פסקה אמצעית. מה זה השם? השם זה לא מנותק מהמוסר. זה המקור לכל הטוב ולכל המוסר. מלחמה של חכמים בעצם. כאילו, הפוכה מהמושג הרגיל של מלחמה, כי מלחמה רגילה זה רשע, זה כוח, זה לא דבר פשוט. מה אני אומר? שזה לא מוצדק. מלחמה היא דבר כשמתרחשת, כן, אפילו. יש צד אחד סתם מתקיף. אני לא, אבל הרבה פעמים שפרצו מלחמות בין עמים, אתה אפילו לא יכול להגיד חד משמעית מי צודק. חלק, נגיד, חלק המלחמות שהיו בהיסטוריה, יכול להיות שהיה נותר להשתתף בהם בשני הצדדים. שני הצדדים, בכל אופן ששני הצדדים ינסו מלחמה, לא שאלה רוצחים ואלה גיבורים. שני מלחמים. ברור ש... יאללה, זה כמו בין יחידים שמותר ללכת למשפט. כל אחד יטען את הטענות הכי חזקות, כן. נגד שתמיד מוותרים, יש משפט. אבל פשרה זה טוב. יותר טוב ממשפט. אם שני הם מגיעים לפשרה, לגישור, למה שהם קוראים גישור, פישור, לא משנה, יותר טוב. אבל יש איסור ללכת למשפט? בטח שומעים אותם. זה אפילו הדבר הכי נכון. תמיד יש עם מי לגשר. עדיין יש הרבה יותר מעולה, אז גם בין אומות. האם מותר לעשות מלחמה כשזה נוגע לאינטרסים הלאומיים? מותר. האם מותר להשתתף במלחמה הזאת? כנראה שמותר. האם זה הדבר הכי טוב? לא. עדיף פשרה. עדיף גישור. אם אפשרי. יותר גדול. אבל זה לא שפיכות דמים, זה כמעט, זה כן שפיכות דמים, זה לא רצח. הרב הנזיר פעם כתב, יש לו ספר על המלחמה והשלום, אמר איך זה יכול להיות שמי שהורג בן אדם אחד הוא רוצח, ומי שהורג אלפים או מיליונים הוא נחשב גיבור לאומי. אז הוא צודק הנזיר במובן העמוק, יש פה באמת איזו מציאות בעייתית. אבל לכאורה, לפי כללי המשפט אפילו שלנו, זה לא נכון. באמת, זה רוצח, ואלה לא. מי שנלחם כמו חייל במסגרת מלחמה, לפי מה שמקובל באומות, באמת, השאלה מה זה נקרא לעבור על הכללים וכולי, אבל לפי מה שמקובל באומות, הוא לא, זה לא שייך לרוצח, זה משהו אחר. זה נורא, נזיר מדבר ברמה העמוקה, זה כמו שרשב"י אומר, מניחים חייל המסכים חיי שעה, לא מתכוון שאסור לחוש ולזרוע. איזה עולם יש לנו שצריך לחוש ולזרוע ולא להתעסק בפרנסה תבוא כמעט מעצמה. אז זה אולי גם מה שהנזיר רואה. איזה עולם יש לנו שמי ששופך דם של אלפים הוא גיבור לאומי. אבל זה מותר. אבל אף על פי כן זה שפלות. וזה לא מתאים לנו. יש פה באמת בצד אצלי, זה בצד השני, פסקה נוספת של דעת אלוקים, שהרב אומר שאנחנו לא יכולים להילחם במקום הזה. זה אולי עוד הסברה באמת, איך יש מעבר מאוניברסליות, מהלאומיות לאוניברסליות. רואים את הפסקה הזאת. כשזנח ישראל טוב, כשנבד ממנו ערכו העצמי ולא הכיר את יתרונו, עד אשר זנח אחרי אלוהי נחר הארץ, כלומר, כשעזבנו את דעת אלוקים, נאבד ממנו גם דעת ערכו. על כן, כאשר מהתשוקה הברברית שימצא את כל גוי אדיר, מארצי הגויים שעולם הישן להחריף את גוי ממלכתו התעלה, כלומר, אנחנו התעלינו מעל התשוקה הברברית שנתנה כוח לכל גוי אדיר מארצי הגויים. למרות שאולי המלחמות שלהם היו בסדר על פי דין, אבל אנחנו לא כאלה. מלכי ישראל גם הרעים שבהם מלכי חסד היו. לכן לא היה אפשר לרוח גבורה ועוז חפץ מוסרי להגדיל את כוח הלאומי המדיני, למצוא מעמד הגון. כן, אלמלא דוד, יואב לא יכול להיות על הצבא. אם אתה לא מביא לי את דוד, אז אין לי כוח אליכם, כי אני נוטה לחסד. כי הלאומיות הפרטית המצומצמת, בסופו של דבר, היא אוכלת לעצמה את הלב. ממילא יוצא שהמפגש עם ירושלים, שזה מפגש עם דוד, זה מפגש עם משיח בן דוד, עם אורות של בן דוד, הוא מחדד לנו שאנחנו לא יכולים להישאר בלאומיות הצרה. כלומר, מי שכאילו רוצה לחזור אחורה, כאילו, הוא באמת, יש לו אשליה, ששם היינו כאילו במקום מוסרי, ומה קרה לנו שאנחנו כובשים וכו'. ולכאורה המציאות היא הפוכה, ששם בכלל לא היינו כך עסוקים בדין וחשבון על השאלות האלה. ועכשיו השאלות של הדין וחשבון האלה עולות. ולמה הן עולות? כי עלינו לדרגה של דוד, שאצל דוד הדברים האלה מחוברים. וממילא הדברים צריכים ללכת ולהעיר. אני חושב שיש שני דברים שמסמנים את זה. כדי לגוון, אני עושה עכשיו סיפור אחר. שלא מזמן אמר אחד מהשמאל, היה בזמנו מפורסם בפוליטיקה, פורסם ערוץ 7, אני חושב שערוץ 7 לא שיקר. זה שלא פורסם בתקשורת אחרים, תכף אתם יודעים למה? כן פורסם, אני פשוט לא עוקב. הוא אמר שהשכונות הערביות בירושלים, הגבעה הצרפתית, כאילו המציאות שמה, זה ממש כמו סרטן, כמו מחלה ממארת. כמובן המסקנה היא שמיד צריך ל... עכשיו, אם הוא אמר דבר, מה הוא אמר בעצם? הוא אמר דבר ששבוע לפני, שבוע אחרי, הם אומרים שזה הדבר הכי חמור, העבירה הכי חמורה שיש היום זה שנאה לאחר. גזענות, נכון? זה העבירה הכי חמורה שיש. האחר הוא כמובן מאוד מסוים בדרך כלל. כי יש כמה אחרים, אבל בהקשר הלאומי זה ודאי ברור. ואז אם שם מתבטא ככה, שזה כמו סרטן, ולכן נגיד צריך לא לגרש, לא להרוג, חס וחלילה, לא להרוג ולא לגרש. לתמרץ אותם להגירה. כסף. אם מישהו אומר את זה, היו משבדים אותו. הוא אמר דבר, ואותו איש אמר דבר מאוד חמור, אבל למה זה לא יפריע לאף אחד? כי המסקנה שלו הייתה, שים איזה גדר, תעיף אותם שמה, שיוכלו את אחד את השני, שאחר כך הם ניסו לאכול אותנו, אנחנו נאכול אותם חזרה. הכל יהיה בסדר. ואני יודע שכשאמרתי את המשפט הזה, מאוד חידד לי שרק שבוע לפני כן דיברו, לפני זמן לא ארוך דיברו על הגילוי שבבית החולים שם, בהר הצופים, בגבעה הצרפתית, יש כאילו בשקט נותנים ליהודים להיות בחדרים נפרדים מהערבים. ואולי אפילו הערבים מהיהודים, כנראה שדפים גם הדדים. ואז יצאו על זה ברעש גדול וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אומר אותו אחד, והרבה אנשים שולחים בדרכו, לא רק שלא ניתן להם להיות בחדר אחד עם יהודי. לפי התוכניות שלו, הם בכלל לא ייכנסו לבית חולים. כי חלק גדול מהמתרפאים זה מהשכונות המזרח ירושלמיות. מי זה הערבים הנוראים האלה שצריך להיפרד מהם, כי אחרת אוי ואבוי כל ירושלים תיהרס, זה הערבים שאתה פוגש אחר כך בבית חולים. אז איך אתה מיישב את הסתירה? שבתוך הבית חולים, באותו חדר, ממש להצמיד אותם. אמרתי, איזה קריינית אומרת, כן, שהתרגלו שזה לא נורא, שזה בני אדם. אחר כך אתה אומר, אבל תשים גדר שלא נראה אותם. איך זה מסתדר הסתירה הזאת? אז הסתירה היא סתירה, ובאמת יכול להיות שמה שקורה פה זה הפוך. שאמת ההתלבטות המוסרית הזאת, היא באמת באה בגלל ההערה של משיח בן דוד. אבל מי שלא זוכה להיות קשור לייחודים העליונים של משיח בן דוד, אז זה רק אוכל לו את הלאומיות. אז זה אומר, הכוח להרחיב את הגבול נחלש. קורה לו מה שקרה לאחיו, מה שקרה אולי אפילו בזמן מלכי בית חשמונאי בהמשך, שכאילו מאבדים בעצם את הכוח, כי אין את הכוח המוסרי. ואז יש פתאום כתרוג פנימי הולך ומתגבר, עד כדי, וגם כולם זוכרים מה נאמר בזמנים האחרונים, שבועות האחרונים, דברים נוראים, שאתה אפילו לא מבין מאיפה בן אדם אומר אותם. בן אדם חשוב, בעל דרגה בחירה, יכול להגיד דברים כאלה. אבל זה הסבר, אם אתם מדברים על פסיכולוגיה עמוקה, יכול להיות שיש גם הסברים אחרים, פשוטים יותר, אתה לזעזע, אתה זה, אבל באופן עמוק, זה הסיפור פה. זה כאילו קורה, הלאומיות, כמו שאמרתי, בפשטותי מה היה קרטש, ברוך היה כאילו שואל אותי, ברוך השם שהוא לא שואל, אז הייתם צריך 100 שנה כדי להבשיל לתהליך הזה. לא 19 או אפילו 50-60, צריך 100 שנה. אבל זה כאילו בא לפתחנו מאוד מהר, שאנחנו צריכים להעביר מהלאומיות הפרטית אל הכלליות. אז השלב הראשון של המעבר זה שהלאומיות הפרטית אוכלת את עצמה. ועם אלה זה גורם למין משבר מאוד גדול. ואפשר להגיד שכל אותם דיבורים, וזה נכתב על ספרים, וזה נכנס לספרים לא כמו פה באמת, אני חושב שזה משפחה, נגיד את השאלה לעשות פרסומת, שיש ספרים קשרים. אבל מי שיכנס לחנות רגילה של ספרים רגילים, לא קשרים בהכרח, אז חלק גדול מהספרים שנכתבו על ידי ישראלים, בצורה כזאת או אחרת, אני מדבר על הרב סבתו ועוד כמה צדיקים, אני זוכר. עכשיו ברוך השם יש קצת יותר ויותר מדי פעם שאני ככה, זה, יש כמה ספרים גם עם זקיפות קומה וזה, אבל חלק גדול, לא רק גם אלה שעוסקים פוליטיקה ומדיניות, הם ודאי, אבל גם אלה שעוסקים בספרות, כולם אוכלים לעצמנו את הלב. כולם מלאי, מלאי, מלאי האשמה עצמית, ואנחנו פה, וזה הרבה הולך על ששת הימים, עכשיו זה כבר הולך על תשח, פעם לפני שנים, עמוס עוז אמר, מה הצדקה שלי להיות פה? שאני טובע בים, ויש קרש אחד. אז זהו אני או הוא. אז החזקתי בקרש, ודחף את הרבי לים. אבל להחזיק עוד קרש, מה הצדקה? אני מוכרח לומר שאני חולה גם, כאילו א', שגם ההסבר הראשונה לא מקובלת עלינו, זה לא איזה מתחמת הישרדות של ג'ונגל כזאת, שאולי תברא זרקתם מישהו לים. אנחנו שרים אל ארצנו, ועד רבה. השיבה הזאת יכולה להיות לא רק שלא זרקת אף אחד לים, אלא ברכה לכל העולם. יכול להיות שבא... קודם כל ברמה העקרונית, אולי ברמה המקומית זה מבין מלחמה, אבל ברמה העקרונית זה הסיפור פה. ולפי הסיפור שסיפרתי במקום, זה אפילו פתאום מתהפך. שדווקא מי שבא בשם המוסר, הוא פשוט רוצה לברוח. רוצה לברוח מהקודש, ובעצם לברוח מהשאלות המוסריות, לשים אותם מאחורי גדר, לא לראות אותם. ודווקא מי שבא בשם הקודש, בסופו של דבר, באיזשהו מקום, אומר, אנחנו נסתדר איתם. בחדר ליד, לא אמרנו, לא צריך לחתן, לא צריך להיות זה, שהמבדיל בין קודש לחול, מנור לחול שבין ישראל לעמים, הם ישאלו אותנו, מה, אתם, איך אתם מעיזים להגיד שהימים זה כמו גזענות, כן? אתם ככה מדברים על העמים שזה כמו הבדל בין אור לחושך, נענה להם. יום ראשון לא כזה רע, יום חמישי שאנחנו עומדים בו לא כזה רע. ואנחנו מבדילים בין קודש לחול. אז נגיד שאתם כמו ימי השבוע. עם ישראל הוא השבת של העולם. באמת אולי זה תלוי. אם אתם נגד ישראל, אז באמת אתם יותר חושך. אם אתם ביחד עם ישראל, אז אתם כמו חול. שאז הוא מתעלה בקודש, והשבת היא משפיעה הברכה לכל הימים. ממנו מתברכים כל הימים. אז יכול להיות שעל כוחנו מתברר. שדווקא הצורך לאחוז בארץ ישראל, הוא זה שדווקא מביא להתמודדות יותר אמיתית ויותר מושלמת עם השאלה המוסרית, לא רק ברמה של מה שעם ישראל בחזון העתידי, אלא גם באופן. ועוד סימן בהקשר יותר רחב, אני הרבה חשבתי כאילו על מה שקורה במדינה של יעדנו בסוריה, שאתה אומר שאפשר לעשות מין חשבון נפש, כמו שמור אבי שלי, אתה שואב להסתכל על הצד החיובי, אז קוראים לנו כמה וכמה ניסים. הנס הראשון, נגיד אם זה כזה להיסטוריה, כן, ההתיישבות, כל התנועה לארץ ישראל, קום המדינה זה נס גדול, ההצלחה בתש"ח זה נס גדול. הנס הגדול והמיוחד שאנחנו נותנים לציין בעוד יומיים זה ששת הימים, שחרור ירושלים. אבל מה עם הניסים שאחרי זה? מהפך, למי שבאמת מסתכל נורא מהצד של סוגיה שאנחנו ככה עסוקים ביותר, של ההתיישבות, שזה ישבו לא הודשה שהיא גם לאיזה סי, ו... טוב, כצלה אומר שהמצב דווקא מהם. 300,000, 350,000, 400,000, יש כבר מיליון, מפחיד אותם קצת, אבל טוב. אז הוא אומר שהכל בסדר. אבל יש גם, לא, לא נכחיש, היה ימית, היה גוש קטיף, יש גם דברים. איפה הניסים? אז אני חושב שקרו שני ניסים משמעותיים. נס אחד כבר קרה. זה הנס הכלכלי. לעצמי שאני עוד לא ממש כמו מור אבי, אני בכל אופן זוכר. הוא ודאי זוכר את הצן. אני זוכר את התקופה של האינפלציה ושאת הרגשת התלות הנוראה באמריקה, וזה שנות ה-70, כאילו. הייתה הרגשה, אני זוכר את זה מברית, ברך עלינו שיהיה פה פרנסה טובה ולא נהיה תלויים בארצות הברית. מאז מדינת ישראל נס כלכלי. לא בגלל התפילות שלי דווקא, כן? בגלל עם ישראל, כן, זה לא נס של שטח, כן? זה לא נס, אבל זה נס. שהתוצר הלאומי גולמי, כבר כמה שנים אני חושב, שלנו פה, שיש פה 8 מיליון אנשים, אני סופר גם את החבר'ה המיעוטים, הוא יותר מכל מדינות ערב ביחד. שלשם אני לא יודע כמה. זה הנס הכלכלי. כמה סיבות, עם העליות והמורדות וזה, אבל בסך הכל זה דבר מאוד מאוד מרשים. ממילא זה משפיע על כל ההתפתחות הטכנולוגית, על הרמה, יכולות הצבאיות, כן, כיפת ברזל, נגיד, דבר כזה, שהוא ודאי קשור גם ליכולת הכלכלית הפשוטה לשלם על זה, וגם על כושר המצאה, כל העולם מתפעל מזה. אבל הנס הנוסף, הייתי אומר, וזה הנס שאנחנו נמצאים בתוכו, אני מוכרח לומר, וזה הקשר למה שגם אמרנו בסוף הפעם השיעור הקודם, שאולי בשבילנו אנשי ארץ ישראל זה גם כאילו קצת להרחיב את זווית העין. זה, כי אנחנו עוד לא מעכלים אותו. הנס הנוסף, הייתי רואה, זה הנס המוסרי. כאילו, הקדוש ברוך הוא מראה לנו בעיניים מה המשמעות של לבנות מדינה שהיא מצד אחד מחוברת לישן הכי ישן, ומצד שני, היא לא מזלזלת ולא מוותרת על כל הכלים המוסריים שיש היום בעולם. אני חושב שמה שבסוריה זה דוגמה חריפה כמובן, אבל היא כאילו דוגמה למדינה, שאין בה באמת צדק ואין בה דמוקרטיה ואין בה זה. וכשיש בתוכה מתנגשות, זה כנראה על מי שולט שם, כן? אז נהיה חורבן. החורבן הזה עדיין ממשיך. זה גם חורבן מובן המדיני, זה גם משהו סבל אנושי, לא קטן, מה שמציינים את יום הנכבה לערבים, אז מה שקורה שם, אני חושב כל חודש קורה פי כמה ממה שקרה פה אולי בכל תש"ח, מבחינת ההרוגים והסבל של הרבה מאוד אזרחים. כאילו אתה קורא, מה מדינה שבנויה על רשע, מתפוררת. זה גם קרה לפני כן בגדול לברית המועצות, שהייתה כל כך נוקשה בזה, וזה אכל אותה מבפנים. מדינת ישראל, שהולכת בדרך אחרת, ואני חושב, בהקשר הזה ניקח אפילו את גוש קטיף, היה בתוכנו מאבק, תחשבו שמאבק הזה היה בסוריה, הם נאבקו רק מי שולט. אצלנו על מי שולט, ודאי שיש ויכוח. כל 4 שנים עושים משהו בשביל זה. פחות מ4 שנים. אבל היה משהו הרבה יותר דרמטי. איך מדינה אחרת הייתה עוברת? אגב, במערב לא בטוח איך זה היה עובר. אבל אצלנו, עברנו את זה בשלום, לא שלא נלחמו. אני אומר, אולי הסיפור של גוש קטיף הוא לא רק השאלה של הדבקות בארץ ישראל, אלא גם השאלה שאיך אנחנו בכל אופן עם אחד. הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, זה שווה להיות עם אחד. זה שווה להיות עם אחד. מי שלא שומר להיות עם אחד, תראה איך זה נראה. הוא מראה לנו את זה בעיניים. וכל המדינות מסביב מתפעלות מאיתנו. אומרים ששוב, יש איזה סכנות וחולשות, אומרים שזה 57 מדינות שרוצים לעשות קשרים עם ישראל. רק שהם לא יכולים להגיד את זה בכל כך, צריכים להסתדר עם הבעיה הפלסטינאית וזה. אז מתי זה מתחת לשולחן, לא יודעים, 57. יש כמה ידועות שכנראה שזה ככה הולך. וזה אנחנו מול הקרוב. ומול העולם הערבי רואים, להם יש דמוקרטיה, אבל להם אין את אלוקים. אלה יש אלוקים, אבל אין להם מוסר. להם יש מוסר אנושי, אבל אין להם אלוקים. אז הם גם מתפוררים בפנים. אין להם את החושק ללחם ולכבוש ארצות. גרמנים אומרים, מה, אנחנו נתאכזר למהגרים? אז אנחנו נחזור להיות ברברים כמו לפני 60 שנה, כמו לפני 200 שנה, כמו לפני 1,000 שנה. איך אפשר? אז הם נותנים למהגרים לאכול אותם. ואנחנו כאילו בתווך הזה. אני אומר, זה הנס, ובנת ישראל נמצאת במקום מאוד ייחודי בעולם כולו. לא רק במזרח התיכון, בעולם כולו. וזה אולי ההתחלה של ההערה של אורות של משיח בן דוד, וטובי אומות העולם מסתכלים על זה ומתפעלים, במקום הזה. וזה קצת מההערה של יום ירושלים, שוודאי שרובו ככולו עוד נשגב מהשגתנו, כמו שאמרנו שמידה מסוימת יקדים את זמנו, והוא הולך ומאיר לנו כל שנה.